השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אז ככה, אנחנו בעצם אמרנו שהסיבה שבעולמות עליונים לא מאיר גילוי אלוקות, שאם היה מאיר גילוי אלוקות בעולמות עליונים, הם היו מתבטלים. הם היו נכללים באלוקות. ובכן הסברנו שבעולמות עליונים האלוקות מאירה בצמצום. פה בעולם שלנו הסברנו בהרחבה בשיעור האחרון שהחיסרון שלו הוא המעלה שלו. בגלל שבעולם שלנו לא רואים, זאת אומרת, כשאדם עושה מצווה הוא ממשיך גילוי אלוקות. כתוב בספרים שהגילוי אלוקות שיהודי ממשיך באמצעות קיום המצוות, זה כמו שאדם יש לו הרבה אוצרות, וכל האוצרות הללו הם מונחים בקופסה. וכשיבוא משיח, כל אחד יוכל לפתוח את הקופסה ולראות את כל הגילויים, את כל האורות, את כל ההמשכות שהוא המשיך במשך זמן הגלות על ידי הלימוד התורה וקיום המצוות שלו. ובעצם המפתח לקופסה הזו היא בידיים של כולנו. למה? כי על גאולה תלויה בתשובה. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. ותשובה אפשר לעשות בשעתה חדה או ברגע חדה. אז כל אחד ואחד מאיתנו פה, כמו שאדמו"ר הזקן אמר, שאם היה צדיק אחד בדורו שב בתשובה, ומי זה צדיק? ועם איך כולם צדיקים? באותו רגע היה במשיח. אז כולנו בעצם יכולים כל שנייה ושנייה לפתוח את הקופסה ולראות את מה שהמשכנו. אבל בגלל שבעולמות עליונים שהם רואים את מה שהם ממשיכים, כי אם אתם זוכרים למה זה נקרא עליון, כי יש פחות מסכים שמעלימים ומסתירים על האור. אז שם היות שהאור, רואים אותו, אם יהיה יותר מדי אור, המלאכים הנבראים שנמצאים באותו עולם יתבטלו. בעולם שלנו, בגלל שאנחנו לא רואים, אז ממשיכים, כי זה לא פוגע. עכשיו, שימו לב, אם אנחנו היינו רואים את האור שממשיכים על ידי המצוות, מה היה קורה לנו? היינו מתבטלים כמו המלאכים. אז בגלל שאנחנו לא רואים, להרגיש זה, להתבונן בזה, לחשוב על זה, אתה יכול, אתה יכול להיות, אתה יכול מה שנקרא לא לראות את הגילוי אלוקות שאתה ממשיך, אבל אתה יכול לראות את זה מה שנקרא ראיית עין השכל. להתבונן בזה, להתעמת עם זה. אחר כך הסברנו, שדווקא, אז יוצא שבעולמות עליונים, מאירה כהרה ממנו יתברך. הערה באלמה. ופה בעולם הזה, קד התקפיה סטרה אחה, שכאשר יהודי קופה את הסטרה אחה, אור התהפכה חשוכה לנורה, שהוא הופך את החושך לאור, הוא ממשיך פה אור אלוקי אין סופי, בלי גבול. הרבה 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 יותר, באין ארוך ממה שמאיר בעולמות עליונים. עכשיו, לעתיד לבוא, הגילוי הזה, זה יהיה בגילוי. הכל יהיה בגילוי. כמו שהזכרנו שבוע שעבר, הבינו שלוש פסוקים, אז הסברנו קודם כל, כתוב, ולא יכנף עוד מורך. כן, מה זה? לא יתכסה ממך בכנף ולבוש. המורה ייחשף לתלמידים. המורה פה זה הקדוש ברוך הוא. הוא ייחשף לתלמידים. והיו עיניך רואות את מורך. ופסוק שלישי, כי העין בעין יראו בשוב השם ציון, וכתיב לא יהיה לך אור השמש לאור ימים, יומם סליחה, כי השם יהיה לך לאור עולם. אז הסברנו, הבינו כמה פסוקים, דרך אגב, לא רציתי להגיד את זה בשיעור האחרון, יש ביאור שלם של אבא של הרבי, שכל הביאורים שלו הם ביאורים על פי קבלה, הם מאוד מאוד קשים להבין, מאוד קשים, אבל הוא אומר, למה אדמו"ר הזקן הביא פה שלוש פסוקים? למה לא אחד, למה לא שתיים, למה דווקא שלוש? ואם כן, בטח יש עוד הרבה פסוקים בתורה או בנביאים שמתארים את ההופעה האלוקית בזמן הגאולה. אז למה הוא דווקא הביא שלוש פסוקים? ולמה דווקא אלו? אז למה דווקא אלו? שוב, אני לא הסתכלתי שם. אני ראיתי הערה של הרבי שרק הוא מזכיר את זה דרך אגב, שהוא אומר, היות שאנחנו אומרים שהחידוש של הגאולה, האור של הגאולה הוא בא מזה שהתקפיה סתרה אחה, והתהפכה חשוכה לנורה, כמה יש חושך בעולם? שלוש קליפות הטמאות. והיות שכשמשיח יבוא, כל החושך הזה יתהפך לאור, שלוש קליפות הטמאות יתהפכו לאור, ובכן הוא ביא שלוש פסוקים. שלוש פסוקים כדי לרמז שכשהגאולה תבוא בעזרת השם, השלוש קליפות הטמאות, כל החושך שיש בעולם, יתהפך לאור. יתהפך לקדושה. ואז שאלנו שבוע שעבר, עכשיו עוד דבר אמרנו שבוע שעבר, שמעין הגילוי שיהיה בעזרת השם כשמשיח יבוא, מעין הגילוי שיהיה בעזרת השם כשמשיח יבוא, היה מעין זה בשעת מתן תורה. כי אז ראו אלוקות במוחש. דיברנו שבוע שעבר, ראו את הנשמה, שמעו את הנראה, ראו אלוקות. והסברנו שהרבי מבאר למה חשוב לדעת שמה שיהיה לעתיד לבוא היה מעין זה בשעת מתן תורה. לומר לך שהיות שזה כבר היה, אתה לא צריך לצוב, בעצם השם פתח את הצינור. ובכן היות שזה כבר היה הגילוי הזה, מעין מה שיהיה לעתיד לבוא, יותר קל לנו להחזיר את זה. אוקיי? כי כבר הייתה פתיחת הצינור. ואז סיימנו ככה, סיימנו שבאמת במתן תורה לכאורה קרא לבני ישראל, לא רק לכאורה, בשלב הראשון של מתן תורה קרא לבני ישראל את מה שיכול לקרות למלאכים במידה והשם יתגלה אליהם, וכמו שקרה פעם שהשם גילה להם יותר מדי אלוקות והם נשרפו. מה היה במתן תורה? פחן נשמתן. היה גילו אלוקות, היהודים לא היו כלים לזה, כי זה היה יותר מדי עוצמתי, זה היה גילוי אינסופי, והנבראים הם בעלי גבול, גבול ובלי גבול לא התרברו, ואז היה הקלות הנפש. זאת אומרת, כדי שהיהודים יוכלו לספוג את הגילוי, הם היו חייבים לצאת מהמציאות שלהם, לצאת מהגבול שלהם. כי בתור נבראים מוגבלים בגבול שלהם, הם לא יכלו לקבל ולהכיל את הגילוי הזה. מה אחר כך הקדוש ברוך הוא עשה? הוא החיה אותם בטל תורה. כן? כמו שאמרנו, אלא שהרזירה הקדוש ברוך הוא להן את נשמתן, בטל שעתיד להחיות בו את המתים, והוא טל תורה שנקרא עוז. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כל העוסק בתורה, טל תורה מחייהו. עכשיו, אמרנו את זה בקצרה פעם שעברה, ועכשיו נסביר את זה ונמשיך. הסברנו שהגבול והבלי גבול כשלעצמם הם באמת שני הפכים, ובכן הם לא יכולים להתחבר. אבל אמרנו שבכוח עצמותו ומהותו יתברך, שהוא לא מוגדר בשום גדר, לא בגדר הגבול ולא בגדר הבלי גבול, והוא נושא הפכים בעצמו, שאצלו הגבול והבלי גבול הם לא מתנגשים, כי הוא למעלה משניהם. אתן לכם דוגמה. אתם יודעים שאיש ואישה זה שני הפכים. איש ואישה זה שני הפכים. עכשיו, איך הם מתחברים? מי מחבר שני הפכים? לא תגידו אתם. עצמות אינסוף. עצמות אינסוף שהוא לא מוגדר בשום גדר, לא, אז לכן הוא יכול לחבר הפכים. הוא נושא הפכים בעצמו, אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו, ההפכים הם לא מתנגשים, אז הוא יכול לחבר הפכים. אומרים שהאינסוף, איפה הוא מרומז? בחופה שמקיפה את החתן והכלה. החופה שמקיף את החתן והכלה זה עצמות אינסוף, זה האור הבלי גבול. שבזכות האור הבלי גבול הזה, שהוא לא, הוא בלי גבול אמיתי, הוא לא גבול ולא בלי גבול, אז הוא יכול לחבר את החתן והכלה. ובכן כתוב שכש... רק שנייה נסיים, כתוב שההורים מוליד, כוח ההולדה זה הדרך, זה מעין, מעין ליש. ולכאורה הרי למדנו הרבה בחסידות פה בשיעורים, שמי שיכול לעשות עין, מעין יש, זה רק השם, שהוא היש האמיתי. אז איך אתה אומר שכוח ההולדה זה מעין ליש? כי בעצם זה שההורים יכולים להוליד, זה רק מצד כוח האינסוף. כוח האינסוף שנמשך בהם, מתי? מתי כוח אינסוף נמשך בהורים? בדרך כלל, בזמן החופה. החופה שמקיפה אותם, זה הכוח האינסוף שנמשך בהם, ואז נותן בהם כוח ההולדה. ובכן, ראינו, תכף אני אשמע אותך, ובכן הרבי מסביר שהרבה פעמים רואים הורים שביולוגית אליהם שום בעיה, וזה לא הולך. כנראה חסר בכוח האינסוף, שלא מיר בהם כוח האינסוף. מדוע? זה עוד עניין. ובכן גם הרבי מסביר שבעשרת הדיברות, הבן אדם לחברו זה בצד שמאל. לא תגנוב, לא תנף, לא תרצח, לא תחמוד. ובצד זה בן אדם למקום. זה בן אדם לחברו, זה בן אדם למקום. לא, כבד אביך זה שמאל. אז עכשיו השאלה היא, למה כבד אביך ואת אמך, שלכאורה זה בן אדם לחברו, למה זה כתוב בבן אדם במקום, בצד ימין? אז פשוט, אם לא היה כוח האינסוף, לא היה הולדה אצל ההורים, לא היית נולד. אז את מה אתה מכבד? אתה מכבד את הכוח האינסוף שיש בהורים שלך, שבזכותם היה כוח ההולדה ובטל לעולם. ובכן כיבוד אביהם זה חלק מלכבד את הבורא. כי בלי הבורא, ההורים, כמה שהם רוצים, אין הולדה. כי הולדה רק בכוח האינסוף. אז היות שאם כוח האינסוף לא היה מלובש בהורים, לא יכלו להביא אותך לעולם, אז מה אתה מכבד? לא אותם, אלא כוח האינסוף שבהם. ובכן, קבל את אביך ואת אמך נמצא בצד של בן אדם למקום. אז עכשיו אנחנו נבין, לפי כל זה, אני רק רוצה שוב רציתי להזכיר עוד נקודיות שדיברנו על הנושא. אני מחזיר אתכם לפרק ב' בתניא. שהסברנו שאחד מה שאדמו"ר הזקן מביא שמה, שאתה נפחת בי, שהנשמה השם נפח את זה מהפנימיות שלו בתוך הגוף של היהודי. כן, זה היה בעצם ביטוי שבא לרמז שהנשמה היא באה מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא. אז דיברנו אז בפרק ב' שהאריז"ל הקדוש שואל שאלה. יש לו ספר שנקרא ליקוטי תורה, שכתב אותו אריז"ל, והוא שואל, לכאורה אני לא מבין, כתוב ויפח באפיו נשמת חיים, זה נאמר על אדם הראשון. ואתה אומר, מה זה הנפיחה הזו? שהוא נפח בו נשמה. וחלק מהקדוש ברוך הוא, חלק מעצמו. והאריז"ל שואל שהאדם הראשון הוא לא רק מקור של עם ישראל, אלא של כל האנושות, הוא אדם הראשון. אז אם אתה אומר שהשם נפח בו נשמה, אז כל גוי יש לו נשמה. אז תירצנו אז, הרבה זמן, שהאריז"ל מתרץ, שהנפיחה הזו שהשם נפח באדם הראשון, זה היה לפני חטא עץ הדעת. ולפני חטא עץ הדעת, האדם הראשון היה מקור רק לנשמות ישראל. זאת אומרת, לולא החטא, לא היה מסתעף מאדם הראשון, גויים. לא היה לעולם לא סינים, לא אפריקנים, כלום. מה היינו עושים? אז זוכים אחד את השני. זה מה שהיינו עושים. אז השם שם לנו גויים מסביב, ככה שנתאחד טיפה. כן? אז בכל אופן נמשיך הלאה. אז מה הפירוש שהשם יחיה את עם ישראל בטל תורה? בהתחלה, במתן תורה, מה התגלה? גילוי של בלי גבול. והבלי גבול והגבול הם שני הפכים, ובכן זה גרם ל... פרחן נשמתן. ואז השם גילה דרגה יותר גבוהה מהתורה, איך שהיא מושרשת בעצמות אינסוף. איך שהיא מושרשת בעצמות אינסוף, שמצד זה יכול להיות חיבור, מצד עצמות אינסוף יכול להיות חיבור הפכים, ולכן כשהשם גילה דרגה יותר גבוהה בתורה, שזה מרומז בטל תורה, התורה כפי שהיא מושרשת בעצמות אינסוף, שמצד עצמות אינסוף יכול להיות חיבור הפכים, ובכן עם ישראל ימשיכו לקבל את התורה בלי כלות הנפש. אז יוצא שבהתחלה במתן תורה התגלה דרגה נמוכה מהתורה, ואחר כך התגלה דרגה יותר גבוהה, איך שהתורה היא מושחשת בעצמות אינסוף. רק שאחר כך גרם החטא ונתגשמו הם והעולם, עד את קץ הימין, שאז יזדקח גשמיות הגוף והעולם, ויוכלו לקבל גילוי אור השם שיעיר לישראל על ידי העגל. חטא העגל. אז בוא נסיר. קודם כל, אנחנו צריכים, היות ששאלת, אז אני אדבר על זה ממש בקצרה, כי אני רוצה להסביר מה ההבדל, מה קורה פה. א' כל צריכים לדעת דבר אחד. למה באמת העולם שהשם ברא אותו, עולם על מילואו נברא. עולם על מילואו נברא, אוקיי? אחר כך, היה חטא עץ הדעת, שהביא לעולם זוהמה, העולם נהיה מזוהם, אוקיי? הביא לעולם זיהום. עכשיו, העולם, בגלל חטא עץ הדעת, הפך להיות כל כך מגושם, כל כך מלוכלך, כל כך מזוהם, שלא יכל להיות מתן תורה. כי מה זה מתן תורה? שהאלוקות חודרת ב... הרוחניות חודרת בעליונים ירדו לתחתונים. שהרוחניות חודר בגשמיות, נכון? זה מתן תורה. אבל העולם היה כל כך מזוהם בגלל חלץ הדעת, שלא יכל להיות מציאות שהוא יספוג. הוא היה תמי מדי כדי לספוג אלוקות. ולכן כל עוד הזוהמה שבאה לעולם בעקבות חטץ הדעת הייתה, לא היה שייך שיהיה מתן תורה, כי לא היה שייך שהעולם יספוג אלוקות. במתן תורה פסקה זוהמתן. הזוהמה הלכה מן העולם. ובכן יכל להיות מתן תורה. יכל להיות שעליונים ירדו למטה והעולם יספוג אלוקות. חטץ הדעת החזיר את הטומאה. אלא מה? העגל, סליחה, מכילה. חטא העגל יחזיר. אבל מה? לא באותה עוצמה. זה הרושם שמתן תורה עדיין טיפה נשאר. כי אם היינו חוזרים למצב הראשון של חטא צדת, אז מה היה קורה? אז לא היה מתפילין. לא היה כזה מושג שגש מן שפה קדושה. אם היינו חוזרים לעוצמה של הטומאה של חטא צדת, אז כל העניין המתבטל. לא היה לא דירה בתחתונים, לא משיח, לא כלום. אז אמנם חזרה זוהמה, אבל לא באותה עוצמה כמו שהיה בחטא צדת. ובכן העולם, למרות הזוהמה שהוא נפגע בה, הוא לא מזוהם עד כדי כך שהוא לא יכול לספוג קדושה. אוקיי? לא מזוהם עד כדי כך. אבל זה זוהמה לכל העולם. ובכן האורח חיים על פרשתנו אומר, כי תישא את ראש בני ישראל, אם אתה תראה צדיק, ראש בני ישראל תישא שמסתלק מן העולם, לפקודיהם. זה בגלל חטא העגל. חטא העגל הביא לעולם מיטה, הביא לעולם זוהמה. ובכן דיברנו אז בפרק, אני חושב פרק י', שדיברנו על שתי סוגי צדיקים, שזה בגלל זה כתוב בנבואה של הנביא ישעיהו לגבי הגאולה העתידה, בילה המוות לנצח ומחה השם דימם על כל פנים, יפסיקו למות. למה? כי כל המיטה בעולם, כל זה שיש מוות בעולם זה בגלל זוהמה. בגלל התאומה שיש בעולם. כי תאומה זה מוות רוחנית. ומהמוות רוחנית משתלשל מוות גשמית. שמשיח יבוא, רוח התאומה יעביר מן הארץ, העולם יהיה טהור, אז לא יהיה מוות רוחנית, אז לא יהיה מוות גשמית. בילה המוות לנצח. אוקיי? עכשיו שימו לב. מה קרה במתן תורה? נמשך בעולם גילו אלוקות. אוקיי, לפני שאני אסביר את זה, אני אסביר משהו אחר. שבוע שבוע התחלתי להגיד את זה, אני לא יודע אם סיימתי. אז בטח לא כל צורכו. באחד השיחות, הרבי מבבביץ' מביא שתי דעות מתי נמשכה השכינה בעולם. אפשר לומר את זה, למרות שזה לא כתוב באותו שיחה, הרי כתוב בתי לגני אחותי קנה. אנחנו למדנו מה זה באתי לגני, באתי לגן שלי. כי עיקר שכינה בתחתונים הייתה, בבריאת העולם, החטאים סילקו את השכינה מלמעלה למטה, ואברהם וכל הצדיקים תרחו להחזיר את זה למטה, ומשה רבנו היה שביעי, והוא החזיר את השם לתוך העולם. באתי לגני, הוא הביא על ידי הפעולה של משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא, באתי לגן שלי, אני חוזר הביתה. הייתי פה הרי, סילקתם אותי, הנה אני חוזר. אני חוזר. אז עכשיו יש שאלה, מתי באתי לגני? מתן תורה או בהקמת המשכן? המשכן. אז רבי אומר, יש שתי דעות, אבל מה רמה חדה? הוא מה רמה חדה ולא פליגה. יש כזה ביטוי בגמרא שיש שתי דעות, אומרים, תשמע, אחד אמר ככה, אחד אמר ככה, אבל הם לא חולקים, כי בשניהם צודקים. אז מה ההבדל? אם שניהם צודקים, מתי באמת? אז אומרים ככה. הגילוי אלוק... אז כדי להסביר את זה, מביא הרבי שאלה כזו. הפרשה של תרומה מדברת על הקמת המשכן, בניין המשכן, בגדי כהונה. ואיך קוראים לפרשה הזו? בתרומה, בתרומה. איך קוראים לפרשה הזו? תרומה. למה לא קראו לה משכן? בניין המשכן? הרי יש בסך הכל בפרשה הזאת שלוש תרומות. יש בתורה עוד הרבה תרומות לכהנים, שהן מופיעות בפרשות אחרות. כן, ראשית הריסותיכם, חלה, תרימו תרומה להשם. יש עוד הרבה הרבה תרומות בתורה שמופיעות, לא בפרשת תרומה. כשאתה קורא לפרשת תרומה, אתה כאילו אומר, כל הנושא המרכזי של הפרשה זה תרומה. לא נכון. יש באמת שלוש תרומות בתוך הפרשה, שתרמו למען הקמת המשכן וכו' וכו', אבל הנושא המרכזי של הפרשה היא לא תרומה, אלא היא הכלים של המשכן, הקמת המשכן, בניין המשכן, בגדי כהונה. למה קוראים לפרשה הזאת תרומה? אז הוא אומר בעצם, כי במשפט הזה תרומה, זה מבטא מה החידוש שיש בהשראת השכינה במשכן, לעומת גילוי השכינה שהיה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני היה גילוי אלוקות. הרי טל תורה בא ואיחד את עם ישראל עם התורה, בלי גבול עם הגבול. אבל שימו לב, שימו לב מה קרה. זה היה בא מלמעלה למטה. ובכן באמת שהיה גילוי בהר סיני, זה היה קדוש, הציפורים הפסיקו לשיר, השברים הפסיקו לעשות מו, כל העולם עמד בשקט, היה ביטול. אבל מה כתוב? כתוב במשוך היובל, שהשכינה הסתלקה מהר סיני, אלא המה יעלו בהר. זהו, ההר חזר להיות כמו שהוא היה. זאת אומרת שבמתן תורה, העולם מתבטל, אבל לא יזדקך. מה זה תחומה? שהיהודים באים מלמטה למעלה. באים, תורמים, נותנים מעצמם. התחתון מצד עצמו עובד מלמטה למעלה לזכך. בואו אני אתן לכם דוגמה. אתן לכם כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה שאני אספר לכם זה סיפור חסידי. סיפור חסידי שכתוב בספר שנקרא לא פחות ולא יותר שמועות וסיפורים. ובכן, כשמו כן הוא, זה שמועות וסיפורים. מסופר שמה שפעם הרבי רשב, אדמו"ר החמישי של חב"ד, נסע בעגלה שלו עם כמה תלמידים, והעגלון כנראה הרגיש שהגלגלים לא מסתובבים טוב, חסר שמן, אז הוא ירד, והתחיל לסובב את הגלגל, ולשים שמן על הגלגל, כדי שזה יתגלגל יותר טוב. כן? ואז הרבי רשב שושב בעגלה עם התלמידים שלו, והוא רואה שהעגלון הזה מתאמץ כל כך הרבה, כי יש משקל בפנים. שש, שבע אנשים שושבים בעגלה, אז הוא אומר לו, רגע, אנחנו נרד ותוכל לעשות זה יותר בקלות, למה אתה עושה זה כשאנחנו בפנים? אז אמר לו העגלון, מה פתאום? בגלל שאתם בפנים, אתם לוחצים על הציר. ועל המשקל שאתם מפעילים עליו, אמנם זה מקשה עליי לסובב, אבל זה עושה שהשמן חודר. זה חודר בתוך העצים, וככה זה יותר טוב בשבילי. אם אתם תרדו, אמנם יהיה לי יותר קל, אבל זה לא יחדור. רבי רשב שמע את זה, אמר לתלמידים שלו, שמעתם? שמעתם מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר שמתייגים זה חודר, שלא מתייגים זה לא חודר. עכשיו אני אגיד לכם עוד סיפור. הרבי רייץ מסביר בשיחות שלו, פעם הוא רצה לתת תיאור, מה זה נקרא חסיד פנימי וחסיד מקיף. אז הוא הביא שתי דמויות. אחד קראו לו קוטיאל לפלר. מה היה איתו? הוא שמע שיש רבי גדול בליוזנה. קוראים לו אדמור הזה, כן? הוא אמר, אני צריך לראות, ללכת לבקר אותו. מלראות מי זה הבחור. הגיע לשם, מיד שהוא הגיע הוא ביקש להתקבל. להיכנס לאדמור הזקן, לדבר איתו, לפגוש אותו. אומרים לו השמשים הגבאים, תראה, זה לא ככה, אתה קצת תתכונן, תקבל קצת פה הדרכה, כמה חודשים, שנרגיש שאתה מספיק בשל, ואתה מספיק מוכן, אנחנו ננסה לנרגן לך יחידות עם הרבה, אבל לא ככה. הוא לא אכל לחכות, יצא החוצה, עשה סיבוב, הוא אומר, אוקיי, זה החלון של החדר של הרבי, טיפס על החלון, אדמור הזקן היה באמצע נחת תפילין דרבינותם, הוא צועק לו, רבי, אני מסתכל, רואה שם איזשהו מישהו תלוי ככה בין השמיים לארץ, והוא צועק לאדמו"ר הזקן, רבי, הצד השמאלי, אתם זוכרים אותו, כן? צד שמאל, פרק ט' בתניא. הוא אומר לו, הצד השמאלי לא נותן לי מנוחה. בבקשה רבי, קטול לי אותו, הרוג לי אותו. אדמו"ר הזקן נשען, נכנס לדבקות, ואמר, כתוב, ואתה מחיה את כולם. באותו רגע, אותו חסיד אומר, שהוא הרגיש שהאדמו"ר הזקן קטל לו את היצרה. הוא נהיה אדם אחר לגמרי. אבל הרבי רייץ אומר שהחסידים בקטע הזה לא העריכו אותו. למה?
הוא לא עבד.
הוא לא עבד, זה לא עבד. זה מלמעלה. היצרה שלו התבטל, אבל האדמו"ר, אם אני רוצה, האדמו"ר, מה זה אומר? שהיצרה שלו התבטל, אבל לא יפה, לא יזדקח. לעומת זאת, החסיד הפנימי, הוא אמר, זה היה אחד, קראו לו משה וילנקר. הוא אומר, לפני שהוא נכנס ליחידות, הוא עשה הכנות ארוכות, ואחרי זה הוא נכנס ליחידות, ואחרי זה הוא ישב חודשים כדי לחשוב איך הוא מיישם את ההנחיות וההדרכה שהרבי אמר לו ביחידות. פעם החסיד הזה עמד בבית המדרש והתפלל בדבקות. עמד ככה מול הקיר והתפלל. ובדיוק עבר אדמו"ר הזקן. להסתכל עליו איך הוא מתפלל. הוא לא ידע שהרבי מסתכל עליו. אמר אדמו"ר הזקן התלמידים שלו, הביטו, הביטו על רב מוישה. אצלו הרגליים משועבדים למוחין שלו, והאור של המוחין שלו מאיר בתוך הרגליים. הוא חתיכת אלוקות. הוא כל כולו יזדקך, מלמטה למעלה. ובכן, מרה מחדה, מרה מחדה, ולא פליגה. גם יקותיאל לפלר, אין לו יצרה רע, וגם מי שבילנקר לו. ההבדל שאצלו זה יתבטל מלמעלה למטה, ואצלו זה יזדקך מלמטה למעלה. במעמד הר סיני היה גילוי עצמות, אבל ממעלה למטה. ולכן זה לא חדר. ולכן במשוך היובל שהשכינה הסתלקה מהר הסיני, הוא חזר להיות כמו שהוא היה לפני. אפשר לעלות שם, אז זהו, זה הפך להיות רגיל. על ידי השכינה שהתגלתה בהקמת המשכן, היות שזה בא אחרי שהיהודים תרמו, וכל אחד נתן את החלק שלו, ועבדו, וכל אחד הפריש מעצמו. מה זה תחומה? תחומה זה שאני מציאות ואני מפריש מעצמי, אני נותן מעצמי, התקפיה סתרה אחר. אני מתבטל להשם. אני מציאות ואני נותן מהמציאות שלי לקדוש ברוך. זה ביטול היש, אני מבטל את היש שלי. אז זה פחות, אבל זה זיכוך. ובכן, זה מה שהוא אומר. הגילוי אלוקות שהיה במעמד הר סיני, עם כל המעלות שבו, היה, למה העולם חזר להיות מגושם? איך את העגל יכל שוב להחזיר זוהמה לעולם? כי באמת האלוקות שהתגלתה במעמד הר סיני לא שינה את העולם מיסודו מבפנים. זה לא חדר, כי העולם מתבטל, לא יזדקך. יש כתוב ביום יום, אני לא זוכר את המילים, אבל כתוב ככה. גבוה יותר, אני אומר עוד פעם לאט לאט, כתוב ביום יום, גבוה יותר שלוקחים אותך מהיד. יקר יותר שאתה עושה את זה בכוח עצמך. שמעתם? אם השם לוקח אותך מהיד, אתה תגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, כי הוא לוקח אותך. אבל מה יותר יקר? שאתה עושה את זה לבד. למה? כי כשאתה מקבל את זה מלמעלה, זה לא שלך. כשאתה עושה את זה מלמטה, זה שלך. אתה מזדכך, העולם מזדכך. אתה מזכך את התחתון. היה החסיד של האדמו"ר הזקן, שהלך להתלונן לרבו, לאדמו"ר הזקן. היה לו ידיד, שהוא לא החסיד חב"ד, והיה לו רבי, אני חושב, קראו לו חיים ינקל. אותו חסיד בא לאדמו"ר הזקן ואומר לו, רבי, יש לי תלונה מאוד גדולה. יש לי תלונה מאוד גדולה, מה יש לך? הוא אומר, אני כל בוקר קם, הולך למקווה, לומד חסידות, מתבונן, יום אחד הולך לי התפילה, יום אחד בכלל לא הולך לי, יום אחד לא בא לי להתפלל, יום אחד... החבר שלי כל יום קם, אש! הוא לא הולך למקווה, הוא לא לומד על חסידות חב"ד, כלום, והוא הולך לו כל יום. אני כל יום משתגע ולא הולך לי. אמר לו, הרבי, נגיד לך מה ההבדל. כשאתה מתפלל, אתה מתפלל, והוא לא מתפלל, זה הרבה שלא מתפלל. הוא מתבטל ואתה מזדכך. הוא מתבטל ואתה מזדכך. וזיכוך, ובכן הגלות לוקח הרבה זמן. אם זה המלמעלה למטה, השם בשנייה עושה ככה. למה זה לוקח זמן? זה זיכוך. אנחנו בתהליך של זיכוך, 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 זיכוך. ובסיום הזיכוך מה יהיה? יהיה גאולה, וזה גאולה האמיתית והשלמה. למה נקראת גאולה אמיתית והשלמה? אמיתית שהיא נצחית. אמת זה נצחי, א' מ' תו. א' זה ההתחלה, מ' זה האמצע, תו זה הסוף. אמת הוא תמיד אמת. למה זה נקרא אמיתית? זה גאולה שאין אחרי הגלות. לא יהיה עוד גלות אחר כך, זהו, נגמר. והשלמה, כי כל עם ישראל יגאל. אף יהודי לא ישר. העם ישראל בשלמותו. זה הביאור האמיתית והשלמה. אמיתית כי היא נצחית ושלמה, כי אף יהודי אחד לא ישר בגלות. עם ישראל בשלמותו יגאל. למה באמת זה יהיה גאולה נצחית? כי העולם יהיה מזוכח, זהו. זה חודר. זה לא יהיה גילוי אלוקות מצד העליון. זה יהיה גילוי אלוקות מצד התחתון. זאת אומרת, יהיה חיבור של הבלי גבול עם הגבול, אבל לא באופן שהבלי גבול ביטל את התחתון, אלא באופן שהגבול זיקח את עצמו, ועל ידי הזיכוך הוא נעשה כלי לבלי גבול, ושהבלי גבול הוא סופג אותו, הוא סופג אותו באופן שמצד גדרו הוא הפך להיות באמת חלק מן העליון. זה מה שאמרנו את הביטוי שבוע שעבר, שהתחתון בתחתיותו נעשה כלי לעליון שבעליונותו. ולכן תמיד הרבי מסביר למה צריך כל דבר ביהדות. הרבי הרבה פעמים מתבטא בביטוי באופן המתקבל. כשאתה בא למסור מסר למישהו, צריך להיות באופן המתקבל. מה הכוונה? שגם הוא ישתכנע שאתה צודק. למה זה חשוב? זה פשוט. אם אני בא למישהו עם מסר, אבל אני לא אכפת לי אם כן מבין, לא, אני קודם כל, אני מודיע לו מה אני חושב. איך זה מתקבל אצלו? זה לא עניין שלי. אני שם מדבקה על המכונה שלי, הנה, זה האמונה שלי. אתה מתחבר לזה לבריאות. אתה לא מתחבר לזה גם לבריאות. לא באתי לשכנע אותך, אני באתי להודיע לך מהי האמונה שלי. אז מה עשית בזה? לא עשית זיכוך התחתון. כי הוא לא משתכנע שאתה צודק. זיכוך התחתון הוא שאתה מגיע לשני ומצליח להיכנס לשכל שלו, שהוא בשיח לו הוא עם התכונות נפש שלו, השתכנע שאתה צודק, זה דירה בתחתונים. אם אתה בא למקום עושה שבירת הכלים, זה נקרא ביטול התחתון. משיח זה לא ביטול, זה זיכוך התחתון. ובכן אם אתה מביא מסר, אבל אתה לא דואג שהשני יקלוט את המסר, באופן שהוא השתכנע בעצמו שאתה צודק, אז לא משיח. זה לא דירה בתחתונים. אתה מבטל את הזולת. לא צריך לבטל, צריך לזכך אותו. שהוא בשכלו הוא יבין שאתה צודק. הוא ישתכנע מזה. אוקיי? אז זה הנושא. לא מבטלים את העולם, אלא מזכחים את העולם. ולכן יש סיפור ידוע שהחסידים, אדמו"ר הזקן, היה לו קופסת טבק שהוא קיבל ממתנה, מכסף. ואומרים שהוא היה משתמש במכסה כדי ליישר את התפילין שבראש. מראה, כן? דרך אגב, אומרים שפעם היה איזשהו פסק דין, ואדמו"ר כן פסק כמו הרמו. ושאלו אותו למה הוא פסק כמו הרמו ולא כמו השני. אז הוא אמר, לא משנה, הוא אמר שהוא פחד שהרמו יקפיד עליו, ומאז שהוא פסק כמו הרמו, הרמו עשה לו טובה. מה? שעכשיו שהוא מתפלל, התפילין אף פעם לא זזים. ככה הוא אומר. אז בכל אופן, עכשיו אנחנו נמשיך. אז החסידים דיברו ביניהם בנוכחות הנכד של האדמו"ר הזקן, הרבי הצמח צדק. והם סיפרו את המעשה הזה שהאדמו"ר הזקן היה לו מכסה של הקופסת טבק מכסף, שהוא היה משתמש בו למראה ליישר את התפילין. והם לפי תומם דיברו ואמרו, כנראה שהוא שבר את המכסה. שבר את המכסה מהקופסה והשתמש בו למראה. אדמו"ר אז עצמר צדק הסתובב ואמר להם, הסבא שלי לא שבר שום דבר. כי העניין של סבא שלי זה לא לשבור, זה לתקן. בטח הוא הוריד בעדינות את הברזל, הוציא בעדינות את הברזל, וככה בעדינות רבה הוא הפחיד בין המרסה לקופסה, כי סבא שלו מתקן. אבל יש כאלה חושבים, משיח יבוא, יסחוף את תל אביב, יסחוף את דיזנגוף, ויעשה עולם חדש. זה לא ככה. ועל כן נקווה לך, השם אלוקינו, לתקן עולם במלכות שינדלת יוד. המשיח לא יבוא להרוס, הוא יבוא לתקן. הוא לא יבטל את העולם, הוא יזכך את העולם. זה שיטת חב"ד, מזכחים מלמטה למעלה, מתוך שכנוע פנימי. מה זה מלחמות השם? שמי הוא יהודי, שיהיה כשרות, שיהיה טהרה, שיהיה קדושה, אבל בדרכי נועם, בדרכי שלום. לא, אומרים שפעם היה אחד מראשי הבד"ץ שעבר ליד הרבי, והם דיברו, אז היה הרבה הפגנות בירושלים, אתם זוכים, אני זוכר את זה כשהייתי בחור ישיבה, היו הרבה הפגנות שזורקים אבנים בכביש שם, של רחוב ירמיהו שם, וכן, לכניסה. אז כל שבת היה שוטרים שם וסוסים, היו זורקים פלפל על ה... אתם זוכרים? בלגן היה שם. הייתי אז בחור ישיבה, כל שבת היה שם מאומות. וזה שנים הרי זה, אני הגעתי בסוף המלחמה. אז שמעתי פעם שהרבי אמר אמר לאחד הרבנים שדיבר איתו בשום מסגרת, שאני אתן לך עצה, במקום לזרוק עליהם אבנים ולצעוק עליהם שבס, אולי תחייכו ותגידו להם גוד שבס. הרבי, במקום לזרוק עליהם אבנים להגיד להם שבס, אולי תחייכו להם, תגידו גוד שבס. תחייך אליו, זכך אותו, תשכנע אותו, תזמין אותו שולחן שבת. תעשו אותו בעל תשובה, דירה בתחתינים. אתה צריך לבטל את התחתון? לא, צריך לזכך את התחתון. אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה. היה פעם חסיד שנכנס לרבי רש"ב והתלונן שאין תחתון בעולם יותר ממנו. הוא התחיל להסביר עד כמה הוא שפל, עד כמה הוא רכוב, ואיזה מידות רעות יש לו. באמת חסיד בא כולו שבור לרבי והסביר לרבי איזה בריאה שפלה הוא. הוא הסביר, הוא הציג את עצמו כהדבר הכי מתועב שיש בעולם. אז הרבי האדמו"ר עכשיו אמר לו וורט מאוד יפה. הוא אמר לו, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך איפה? בתחתונים. כמה שאתה תחתון יותר, אתה רוצה מעניין אותו. הוא אומר, דע לך, השם, יש לו טייבה בך, אבל אתה, הוא מת עליך. אתם רואים מה זה? זה אמיתי. בוס, בוס, כמה שאתה תחתון יותר, הוא יותר מתאווה בך. אנחנו יש לנו נטייה לטפל באליטות. הוא אומר, לא, כמה שהוא תחתון יותר, כמה שהשם מתאווה בו, 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 בהכי תחתון. כמה שאתה יותר תחתון, אתה יותר מעניין את הקדוש ברוך הוא. יש לו יותר טייבל לשכון בך. אז הוא יצא מהיחידס, שמח, הוא פתאום התחיל לקלוט שמה, הלו, אני תכניס הכבונה. אני תכניס הכבונה. השם לא רוצה אותך, הוא רוצה אותי, אני תחתון, לא אתה.
בוא נריב מי אתה תחתון.
הלו, אני. בבקשה. אז בואו נראה. אז אנחנו ממשיכים. זה אמרנו, רק שאחר כך. עד מתי? אז שימו לב למילים. עכשיו אנחנו נבין את הנואנציה של המילים. שימו לב. אני חוזר על המילים, עכשיו תבינו את הנואנציות שיש בו בתניה הנפלאות, לפי ההסבר שהרבי הסביר. אני חוזר על המילים, ולכן היו, אתם רואים? והיינו מפני גילוי רצונו יתברך בעשרת הדיברות. רואים את זה? שנתלות התורה בסוף הפרק. שהיא פנימיות רצונו וחוכמתו יתברך. זה מה שהתגלה במתן תורה. ואז שימו לב למילים, אני מדגיש, ולכן היו בטלים במציאות. הגילוי אלוקות שהיה במתן תורה, מה עשה? ביטל את העולם. עכשיו אני עובר, ואחר כך החזיר להם טל תורה וכו' וכו'. רק שאחר כך העולם עוד פעם התגשם. למה העולם התגשם? כי הוא לא הזדקח מלמטה. זה היה מלמעלה, נכון? זה לא חדר. שימו לב למילים עכשיו. עד, עד, עד מתי? עד מתי העולם יישאר ככה? עד עד קץ הימין, עד שיבוא הגאולה בעזרת השם, שאז תגידו את המילים, יזדקך. במתן תורה העולם מתבטל, ולעתיד לבוא הוא יזדקך. זה יהיה מבפנים, זה חודר. זהו, זה אמיתי, זה לא זז. ככה זה יישאר. גשמיות הגוף והעולם, ואז מה יהיה? ויוכלו לקבל גילוי אור השם שיער לישראל, על ידי התורה שנקראת עוז. אז יהיה גילוי אלוקות בפנים, חדור, על ידי התורה נוכל להפיג, להפיג. ואז, שימו לב, ומיתרון הרעה לישראל, יגיע חושך האומות גם כן, אנחנו נהיה אור לגויים, ודרכנו, כל העולם יקבל את האור הזה, והלכו גויים לאורך. שימו לב. אתן לכם דוגמה. אנחנו יודעים שאברהם אבינו עשה נפשות. הנפש עשה, הוא היה מגייר, ואשתו הייתה מגיירת, עשה נפשות, הנפש עשה הרבה חרן. יצחק, כשהוא רצה לצאת מארץ ישראל, הוא אמר, אני כמו אבא שלי, נהיה רעב, אני לומד מאבי, אני צריך לצאת מארץ ישראל, להסתובב בעולם, לשכנע אנשים שיש אלוקות. הוא אומר לו, השם, לא, 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 אתה עולה תמימה, אתה חמוד, לא זז מארץ ישראל. אין חוץ לארץ כדאי לך. אתה כמו קורבן. קורבן לא מוציא אותו מהזרה, לא מוציא אותו מבית המקדש, אתה בפנים, לא זז. אז הוא, התפקיד שלו היה להיות בפנים. לכאורה, התפקיד שלו לא היה להערכת לעשות בעלי תשובה כמו אבא שלו. הוא אמרו לו, אתה שב בכולל חמוד. אתה תמים, אתה טהור, אתה יושב ב... אין תפקידך לצאת החוצה, אין, אתה לא בית רבד. אבל החפלה והפלה, איך קוראים לפרשה שלו? תולדות. תולדות זאת אומרת שהוא עשה בעלי תשובה. לא רק בעלי תשובה, פה הוא עשה עוד ילדים, זאת אומרת, הוא עשה תולדות, הוא השפיע על עוד יהודים, עוד יהודים, עוד יהודים, איך? מילא אברהם אבינו שהסתובב, אני מבין, הוא הלך ממקום למקום, יקחי שם של הקדוש ברוך הוא בפי כל עובר ושב, ואיתה ישל בבר שבע, ויקחה שם השם, שם השם כל עולם, אבל הוא היה סגור בפנים, עולה תמימה, איך הוא עשה תולדות? אז הרבי אומר, זה על דרך לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, איך נשפיע על הגויים? בזמן הגלות כתוב שיש מצווה, הרמב״ם אומר, יש חובה על כל יהודי ויהודי לקוף את כל באי עולם לקיים שבע מצוות בני נוח. יש מצווה כזו. לעתיד לבוא, שכל עם ישראל יהיו על אדמתם, איך לטפל בגויים? הוא אומר, לא יצטרכו. זה הדרך שלמה המלך, שהוא יהיה כל כך חזק שבאו אליו לבד, מגנט. לעתיד לבוא, האור האלוקי שיפקע מירושלים, שיפקע מבית המקדש, יהיה כל כך חזק, הגויים יראו את זה מהגידו, בואו כולה נלך. הם ימשכו לקדושה כמו מגנט. האור ימשיך אותם. רבי אומר אותו דבר אצל יצחק. יש אחד שכדי לעשות בעלי תשובה, הוא צריך לצאת החוצה. יצחק היה כל כך עוצמתי, שבלי לצאת הוא משך ניצוצות. הוא עשה תולדות בלי לצאת. הוא היה דרך לעתיד לבוא. ובכן לעתיד לבוא יגידו ליצחק, דווקא כי אתה אבינו. כי זה הגילוי שלו, כל כך עוצמה, שהוא מושך. מושך לבד. הוא לא צריך לבוא אליך, אתה בא אליו, זה מגנט. אז אותו דבר יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, אנחנו נקימו יצחק. נשב על אדמתנו, בבית המקדש, איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, והאור יהיה כל כך חזק, שאומות העולם יראו את זה, הם יתבטלו מול האמת, אז הפוך עמים, כל העמים יתהפכו לעבוד שכם אחד, וכולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא, כולם יכירו את האמת, ולכן אנחנו אומרים כל יום בתפילה, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך, תישבע כל לשון, לפניך השם יחרעו ויפולו ולכבוד שמך יקרא, ויקבלו כולם עליהם, את עול מלכותיך. כי המלכות שלך היא, ולעול מעל תמלוך בכבוד. על מי זה נאמר? על כל האנושות. צריך לחשוב קצת על מה אומרים בתפילה, כן? כולם יתבטלו. יכירו וידעו כל יושבי תבל. כי לך תיחה, או כמו שאומרים בתפילה, בתהילים, היה כתוב שמה? נו, שכחתי, נו, לא משנה. בכל אופן, כדאו, כל גויים יבואו וישתחוו לפני, ויכבדו לשמך. כל גויים יבואו וישתחוו. מתי זה נאמר? לעתיד לבוא. השם מלאך תגיע לארץ, ישמחו עם רבים. על מה זה נאמר? על עתיד לבוא. כל השיר, התשבחות שאנחנו אומרים בקבלת שבת, כולם מדברים על הגאולה. תסתכלו בסידורים שיש פירוש המילות, כולם מדברים על הגאולה. שירו לשם שיר חדש. מתי זה יהיה? שירו לשם כל הארץ. זה יהיה במשיח. השם מלאך תגיע לארץ, ישמחו עם רבים. כל הגויים ישמחו. יגידו השם מלאך גאות לבש. ככה זה יהיה. כי הגויים, הם יקבלו את הקדושה של עם ישראל. כי דכתיב והלכו לאורך, וכתיב בית יעקב לכו ונלכה באור השם. וכתיב ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר ירדה דיבר. וכתיב לבוא בנקחת הצורים, ובסלע הסלעים, שימו לב. אז כזה גילוי אלוקות הולך להיות שהגויים הסתתחו במערות, מבושה. אבל מי הולך להסתתר? הם, לא אנחנו.
מהכלים.
כן. הם גם לא הסתתחו מזה שהם יראו את האמת. את האמת האמיתית. דרך אגב, יש גמרא, אני לא זוכר אם זה בעבודה זרה או בבמות, לא זוכר. אמרתי את זה לפני הרבה שנים, שיש הרי פסוקים בנביא, יש פסוקים בנביא שאני שכחתי את הפסוקים, אבל כתוב שם ויבוא, בטח שפה אנשים בקים בתנך, אחד ההפטרות אנחנו קוראים את זה, שהשם יבוא עם בגדים מלא דם, מלא דם, כן, יבוא עם דם, מה, הוא ילך, זה השם שמשיח יבוא, אז הוא יסגור חשבונות גם עם הגרמנים, עם הרומנים, חיסול חשבונות, זה לא... אלו שיראו לעם ישראל יצטרכו לשלם על זה. אוקיי? אז בכל אופן, כתוב בגמרא שמה שהאומה הראשונה שהשם ישפוט זה הרומאים. כי הם החריבו את הבית וכו' וכו'. אז בכל אופן, אז כתוב, וכתיב לבוא בנקחת הצורים ובספי הסלעים מפני פחד השם באדר גאונו, סליחה, וכמו שכתוב, והופה באדר גאונו זכה, על כל יושבי תבל ארצך. זה בעצם מה שאנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, מבקשים מהשם מלוך על העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, וידע כל יצור כי אתה יצרתו. על מי זה נאמר? על כולם. אפילו אובמה ידע שיש לו בוס. כן? ויאמר כל אשר נשמה באפו השם מלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אז כולם יכירו בעובדה שיש בוס לעולם, וזה ככה זה יהיה. כן? אז אחרי ברת השם, אחר כך אנחנו נמשיך פרק למד זין. בפרק למד זין אני אתן הקדמה, אדמור כן בעצם הולך להגיד אותו דבר. אני אתן לכם את הרעיון המרכזי של הפרק למד זין. אחד הרעיונות, יש הרבה רעיונות. הרעיון המרכזי, אני חושב לפי דעתי. אנחנו אמרנו הרי שאצל האדם יש נפש בעם, יש בעצם קליפת נוגה. ואמרנו שקליפת נוגה היא ממוצעת בין השלוש, זאת אומרת, או שהיא הופכת להיות שלוש קליפות הטמאות, או שהיא נכללת בקדושה. עכשיו, כל היניקה של השלוש, מאיפה השלוש קליפות הטמאות יונקת את החיות שלה? מהקליפת נוגה. מהקדושה, אבל דרך קליפת נוגה. השלוש קליפות הטמאות לא יכולה לנוק ישירות מהקדושה. אנחנו נדבר על זה בהרחבה, כן? היא יכולה לנות מהקדושה באמצעות הקליפת נוגה. עכשיו תתארו לעצמכם שלא יהיה בעולם יותר קליפת נוגה. אז מה יקרה?
מתבטל הרע.
אז הרע שלוש קליפות הטמאות, לא תהיה להם איפה. אז מה יקרה לה? היא תמות, איך נעשה את זה? שימו לב. אם אנחנו כולנו נהיה עסוקים כל הזמן, מה לעשות? לזכך את העולם. אם כל היום אנחנו נעסוק בלקחת את כל הקליפת נוגה ולהשתמש בו לקדושה, מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה מכל הקליפת נוגה קדושה. ואם כל הקליפת נוגה תהיה קדושה, מה יקרה לשלוש קליפות הטמאות? כל פעם שאתה לוקח תפוח ואוכל אותו לשם שמיים, אתה מפחית את האורך של החיים של הקליפות הטמאות. כל דבר שהוא קליפת נוגה ואתה מעלה אותו לקדושה, אתה מסיר מהשלוש קליפות הטמאות עוד אפשרות לנוק. ובכן, אם אנחנו, כל הגאולה תלויה ב... שלא יהיה יותר בעולם קליפת נוגה. שכל הקליפת נוגה תהיה קדושה. ושכל הקליפת נוגה תהיה קדושה, מה יקרה? לא יהיה לקליפות מאוד מקום לנוק, והיא תמרות. ובכן, אנחנו נלמד שהמצווה שהכי מביאה את הגאולה, זה הצדקה. למה? כשאני מניח תפילין, היד שלי מה היא? קליפת נוגה. כשאני מניח תפילין, איפה אני מעלה אותה? לקדושה. אז מי עלה לקדושה? היד שעליה אני מניח תפילין, הראש, ובוא נגיד אפילו היד הזה שקצת סיבבה. לא אמרנו שהיה שכינה כללית, אבל מה שנכלל בקדושה זה אותו עבר הספציפי. אז בכל מצווה אתה מעלה חלק קטן מהקליפת נוגה. העבר אותו עבר ספציפי שעלה לקדושה. צדקה, מה זה צדקה? זה כסף. איך עברת אותו? עבדת. מי עבד? כל הגוף. כשאתה לוקח פרוטה שהרווחת, שכל הגוף עבד עליה, אז מה אתה מעלה לקדושה? את כל הגוף. אין מצווה כזו. כל המצוות הן מעלות חלק קטן מהקליפת נוגה לקדושה. אבל מצווה צדקה זה מעלה את כל הגוף, כל הקליפת נוגה. ובכן גדולה צדקה שמקרב את הגאולה.
למה תפילה לא למשל?
אנחנו נלמד אחר כך אותו דבר. אדם עכשיו אכל סעודה טובה. והוא ישן בלילה. ישן בעל מדרון טוב, קם בבוקר, שתה כוס קפה, עוגה טובה. ועם הכוח הזה שהוא קיבל מהשינה, והאוכל והקפה שהוא שתה בבוקר, מה הוא הולך לעשות? מתפלל בכוונה, לומד אחר כך תורה. מה הוא מעלה לקדושה? את כל ארוחת בוקר, את המזרון שלו, את הפיג'מה, הכל עולה לקדושה.
מה
אם זה
תלמוד תורה?
תלמוד תורה, אנחנו נגיד, בגלל זה חשוב ללמוד בפה. למה? כי אם אתה לומד במחשבה, אתה לא מזכך את מה? את הגוף. ולכן חיוב, חיים הם למוצאיהם, למוצאיהם בפה. אם אדם לומד תורה בשקט, במחשבה, מה הוא לא מזכך? את הסן שלו, את השחירים שלו, את הפה שלו. ואם כשהוא לומד, הוא לומד עם כל ההתלהבות, כל עצמותיי תאמרנה, אז מה עולה לקדושה? כל הגוף. אל תרקידו מחר בתפילה, כן? אתה תראו, מחר תראה את כולם ככה בתפילה, יאללה, בואו נעלה קדושה. אז ממילא באמת, אנחנו נלמד את זה, בואו אדמור הדקרן אומר לנו בעצם איך להביא את הגאולה, להביא את הגאולה בזה שאנחנו נזכך את עצמנו, נזכך את העולם, נעלה כמה וכמה יותר ויותר קליפת נוגה לקדושה, וככה אנחנו נהרוג את שלוש קליפות הטמאות.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.